עכשיו ברדיו חיפה. נדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל. מגיש עורך הדין אושרי שלוש.
בוקר טוב, בוקר טוב מאזינות ומאזינים, יום שישי בשבוע, נדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל, ברדיו, באפליקציה, בפייסבוק של רדיו חיפה, ביוטיוב, איפה שרק תרצו. אנחנו עם כל מה שחם וחשוב השבוע בעולם הנדלן, בארץ ובחיפה. אני גיא פדי, איתי באולפן עורך דין אושרי שלוש. אושרי, בוקר טוב.
בוקר טוב לך גיא, בוקר טוב לצוות התותחים שמלווים אותנו גם השבוע הזה, בוקר טוב למאזינות ולמאזינים. יש לנו אורח מיוחד הבוקר, עורך דין איתי פריד, ומאיה חמודה שמתלווה אלינו. אלן מאיה.
אלן.
אנחנו הבוקר הזה עם באמת שידור מעניין, עם נושאים מעניינים. איתי הוא מתמחה בתחום ההתחדשות העירונית, והוא ראש המחלקה של ההתחדשות העירונית במשרד רון ברנד. אנחנו נדבר איתך על הרבה מאוד דברים, ביניהם גם על השינוי, האם הוא חל או לא חל מאז שינוי ההנהלה בעיריית חיפה. יהיו לנו גם נושאים נוספים, עליהם נדבר הבוקר, אז בואו נתחיל.
נדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל.
אז נגיד בוקר טוב, עורך דין איתי פריד.
בוקר טוב, בוקר טוב לכולם, כיף להתארח אצלכם.
מה העניינים איתי?
מצוין, מעולה.
אז לפני שאנחנו צוללים ככה קצת, בואו נדבר קצת על איתי. כמה שנים אתה עורך דין, מה אתה עושה? תספר לנו.
אני עורך דין 14 שנה.
כן.
עורך דין וכלכלן.
אוקיי.
במקור מהמרכז.
אוקיי.
נקטפתי מהמרכז על ידי אשתי האהובה, נטלי, שהיא... חיפאית שורשית, רופאת שיניים לילדים, היא המותג של הילדים בחיפה.
זה התחום שלך, לא?
כן.
אוקיי.
וכבר לא סופר כמה שנים, אבל 7-8 שנים במשרד רון ברנד בחיפה, משרד ותיק, 30 ומשהו שנה, חיים את הנדלן, חיים את ההתחדשות, מייצגים אלפי בתי אב, גם יזמים, גם בעלי דירות, וזה בנשמתנו, אנחנו רואים באיזה סוג של בניית הארץ ציונית 2024.
איזה כיף. תשמע, אנחנו באמת דיברנו עם הרבה מאוד מרואיינים על כל מה שקורה בתחום הנדלן. זה לא סוד שבחמש שנים הקודמות הייתה סוג של תחושה, אמיתי או לא אמיתי, יש כאלה שטוענים, בטח ראש העיר הקודמת טענה שזה רק אמירות, אבל הייתה תחושה של בטח בקרב היזמים של עצירה. והנה התחלפה להנהלה, ואחד הנושאים שעמדו על הפרק בבחירות היה עניין הנדלן. האם נכון שעדיין אנחנו מדברים על זמן מאוד מאוד קצר, והאם בתחום ההתחדשות העירונית, התחום עליו אתה אמון במשרד, ישנה תחושה של שינוי כלשהו?
בטח, בהחלט. לא צריך להיות מומחה גדול לנדלן. אנחנו עושים על כביש החוף, אנחנו רואים את המנופים בחדרה, באור עקיבא, בנתניה, ובחיפה כלום. נכנסים ורואים את נווה דוד ושער העלייה וקריית שפרינצק וקריית אליעזר. מתפוררות, הבתים מתפוררים, ודבר לא נעשה ברמת הבנייה. אין התחלות של בנייה, והנה התחלפה הנהגת העיר, ופתאום נפתחו הדלתות. ראשית, דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, ולא היה בחמש שנים האחרונות, נפגשים עם יזמים. נפגשים בדלת פתוחה, לשמוע וגם להשמיע. זה חשוב השיח הזה, שהיזמים יקבלו.
בכל מערכת יחסים, קודם כל תקשורת.
נכון,
וסוף נכון. סוף יש תקשורת קיימת כזו, אתה מצביע על כך שהדלת נפתחה ומקשיבים ליזמים ולקבלנים, מה שכמובן אתה יודע באמצעותם, כאשר אנחנו מדברים על תחום של ההתחדשות העירונית, אז זה לא אויבי העם, אלא באמצעותם מחבקים את בעלי הדירות שאותם אמורים להחליף לדירות חדשות.
נכון, נכון. עכשיו נכנס יזם, מסביר את החזון שלו, מבינים גם את ההתחדשות עירונית יכולה לקרות שהתכנוני והכלכלי עובדים ביחד. אם עושים תכנון והוא לא מתיישב עם כלכלה, היזם מקפל ציוד והולך הביתה. אז היזם משמיע את העלויות שלו ואת הצרכים שלו, ובשיח הזה נפתח הראש, מבינים שלפעמים צריך לתת קצת יותר. מצד שני, גם הרשות מסבירה מה היא רוצה, גם בצורכי ציבור, גם דרכים, גם חניות. פתאום שומעים מישהו, גורם תכנוני אומר ליזם, תשמע, השכונה שלך נראית מדהים, אבל אנחנו רוצים לחשוב על פתרונות של תנועה. אז היזם גם משנה קונספט, אנחנו רוצים לחשוב על בתי ספר, על גני ילדים. אז השיח הזה מאוד מאוד עוזר, מקצר זמן, כי בסופו של דבר, הזמן הוא הדבר הכי יקר לכולם. עכשיו, זה צריך להתחיל מיעדים. זאת אומרת, העיר כמו חיפה.
זאת אומרת, אתה אומר, יש נכונות, יש גמישות גם מצד היזמים, זה לא שנותנים לו, לך תעשה תוכנית, תשקיע לא יודע כמה, ושמענו גם יזמים שישבו פה ואמרו, החלפנו, ישבנו, התקדמנו, ובסופו של יום החלפנו עשרות תוכניות, כשבמעלה הדרך אף אחד לא כיוון אותנו ולא אמר לנו מה הוא רוצה. אבל עכשיו אתה אומר, יש גם גמישות מצד היזמים, שבסוף כן רוצים את טובת הדיירים, אבל מישהו היה צריך לכוון אותם מה החזון ולאן הם רוצים ללכת, וכאשר יש תקשורת, אז הדו שיח הזה עובד נכון, ומתחילים לראות שפרויקטים רוקמים עור וגידים.
חד וחלק, הייתה תחושה בשנים האחרונות, שחיפה מתנהלת כמו לצורך העניין בחורה שמתכוננת לצאת לחופשה בקיץ, אורזת את המזוודה, פורקת את המזוודה, אורזת שוב, פורקת, אורזת שוב, פורקת, ובסוף נגמר הקיץ ואין חופשה. אז צריך להיות גם קצת תכלס, וצריך להגיד מה רוצים, ואיך רוצים, ואיך צריך ללבוש את החליפה, ולצאת לדרך. מבחינת, בשורה התחתונה צריך לדבר במספרים.
כן.
עיר כמו חיפה, עם כל כך הרבה שכונות שמשוועות להתחדשות, שכונות שלמות, קריית אליעזר למשל, זו שכונה עם 31 מתחמים. זו שכונה שמדברים עליה כבר 20 שנה, אין אפילו יותר בנייה אחד, אחרי שעשו תוכנית ועשו, יש תב"ע אחת מאושרת, ואין אפילו יותר בנייה
כן
אחד.
כן עשו בקריית אליעזר, כן יש את ה...
אין יותר.
אבל יש פרויקט אחד שבנו.
לא, אבל זה לא פרויקט של התחדשות עירונית, נכון. זה פרויקט של מחיר למשתכן, נכון. שהרסו את סטדיון, בנו בניינים, שאגב, זה דוגמה לאיך לא עושים.
מה הסיבה לדעתך שלא נותנים את ההיתר?
זה דוגמה לאיך לא עושים, כי מה שהיה אמור להיות, זה שבמקביל לאירוע הזה, היה מבוצע עוד פרויקט אחד של התחדשות, שמתחיל, מניע את הקטר, ואז בעלי דירות היו יכולים כבר לעבור לאותן דירות, וכמו אפקט של דומינו
נכון,
היה יוצא
מתחם. נכון, זה היה הדיבור המקורי, נכון.
והדיבור הזה נגוז. בחיפה, בואו נשים רגע דברים על השולחן, צריכות להיות כל שנה היתרי, היתרי בנייה, ל-2,000 יחידות דיור של התחדשות.
למה אין, למשל בקריית אליעזר? 2,000 היתרי התחדשות כל שנה?
לא היתרים, 2,000 דירות כל שנה.
ומה המספרים דירות. היום?
תראו, אם נסתכח את השנים האחרונות, היתרי הבנייה, התחלות הבנייה בחיפה, היו בעיקר של תמ"א 38 בקרמליה, התחדשות בניינית,
כן.
שנתנה משהו, אבל היא לא השאירה את הצעירים,
לא
זה דירות יקרות,
כן.
בקריית אליעזר ושפרינצק ונווה דוד ושאר עליה, כל אחת מהשכונות האלה צריכים להתחדש, צריכים לראות את המנופים עובדים. הבניינים האלה אנחנו מסתובבים שם, הם מבנים מסוכנים, בעלי הדירות אומרים לנו, הוציאו לנו צו של מבנה מסוכן, אנחנו לא יכולים למכור את הדירות, כי אף אחד לא יקנה דירה עם מבנה מסוכן, ואף בנק לא ייתן משכנתה. אנחנו בני ערובה פה, ויושבים ומחכים, מתפללים
וזה הפנים של העיר, אתה נוסע על הכביש, זה מה שאתה רואה, את השכונות החוף.
נכון, נכון.
תגיד, עכשיו, אמרת שבקריית אליעזר, שיש שם מספר לא קטן של מתחמים, מעולם לא ניתן, לא מעולם, לאחרונה, בשנים האחרונות, לא ניתן שם יותר אחד. למה?
אז כך, פה נכנס הסיפור של התכנוני והכלכלי. בקריית אליעזר עשו תוכנית שזה רעיון מצוין, לקחת את כל השכונה ולתכנן אותה. וקבעו מכפיל של 3.5. זאת אומרת, כל דירה שעושים צריך לבנות במקומה 3.5 דירות. אלא מה? שהמכפיל הזה הוא לא כדאי כלכלית.
אני לא מבין, הרשויות, שנייה רגע, הרשויות, למה לא כלכלי? כי לא מספיק לממן, ועם חוזה רווח.
זה לא שאני אומר שזה לא כלכלי, עיריית חיפה אומרת שזה לא כדאי כלכלית. יש בחיפה תב"ע אחת מאושרת בקריית אליעזר, שעיריית חיפה הצטרפה לה, והמכפיל הוא 4.5. זאת אומרת, עיריית חיפה אומרת מראש, אני קובעת מכפיל שהוא לא כדאי כלכלית, נריב עם היזמים 5 שנים, ולא יקרה כלום.
שנייה, שנייה. זאת אומרת, הרשות המקומית, שהיא זו שהכינה את תוכנית האב, מראש הכינה תוכנית,
שהיא לא כלכלית.
שהיא יודעת שהיא לא כלכלית. שנייה, רק שנייה, אני אסביר. זה לא מחלה שקורית רק בחיפה, אנחנו נתקלים בזה גם ברשויות אחרות, אנחנו, אתה נכון. ואני מבינים על מה אנחנו
מדברים. זה שיח שהוא תמיד מתנהל וטוב שהוא יתנהל, כי היזם רוצה כמה שיותר, הרשות רוצה כמה שפחות, אבל
למה
בשיח
כמה
הזה,
שפחות?
מגורים, יקר לא להעיר, לא, לא כדאים כלכלית, נכון. הארנונה יקרה, צריך לתת שירותים.
אל תעשי תוכנית אב. אבל אם את עושה תוכנית אב, תעשי תוכנית,
בעצם...
שנייה רגע, עוד לסיים. אם את כבר עושה תוכנית אב, תעשי תוכנית שיכולה באמת להתממש. לא שתהיה על הנייר ולהגיד עשיתי, לצורך האמירה.
נכון.
אז אנחנו
רואים את זה בעוד
תוכנות.
רואים את זה גם בקריאת חיים. עכשיו, השיח הזה, אם לצורך העניין בחמש שנים האחרונות, הייתה גמישות, ואני אקצין, ואני אומר שארבעה מתחמים היו יוצאים עם מכפילים של 4-6. והמכפלים האלה היו נבנים. הדירות היו, היה שוק, היזמים היו רואים שזה קורה, המחירים היו עולים,
אז המכפיל היה יורד. צריך לרדת, בדיוק כך.
ואז דבר שהיה מניע אחד את השני, אבל זה לא זז, ובינתיים הבניינים האלה באמת סכנה להתגורר.
בעצם שנייה אני חייב לעשות פה סדר באמירה, אתה אומר ברגע שיתחילו לבנות, ויהיה בביקושים יגדלו, והמחירים יעלו, גם מכפילים קטנים יותר יהיו כדאים כלכלית, ואפשר יהיה לבנות גם ככה.
במצב הזה המכפיל רק ילך ויגדל.
אתה אומר כשמראש מתעקשים על מכפיל נמוך, אתה בעצם הורג את כל השוק.
נכון. בהתחלה צריך להתגמש. עוד דבר שבחיפה אני חושב שעכשיו חל איזשהו שינוי. לפני כמה שנים מישהו טבע את המספר 22 קומות וקרא לזה מגדל, שאני אגב לא חושב שזה בניין גבוה, אני גר בבניין של 20 קומות, קורא לו בניין גבוה, הוא בוודאי לא מגדל, וכבר המון שנים בהרבה מקומות בארץ 22 קומות זה לא מגדל, וזו הייתה תקרה, מין תקרת, זה לא היה תקרת זכוכית, זה היה פה תקרת בטון ירוק.
תקרה מלאכותית שמישהו קבע.
מישהו קבע.
וזה התקבע.
ואגב, הפרויקטים שמבוצעים בנווה דוד, מהם של יונאיה, הם 29 קומות. ומבינים שלפעמים צריך גם בעניין הזה קצת להתגמש. בכלל, גמישות זה דבר טוב. מי שלא מתגמש, אז נתפס לו השריר. זה לא נקרא לו השריר. ומבינים שלפעמים כדי שתהיה כלכלה, אז לא יקרה כלום אם הבניין יהיה 26 קומות. אגב, יהיה יותר זול לתחזק אותו, כי המערכות אותה מערכות, אבל יותר בעלי דירות נושאים בעלויות. וההתגמשות הזו תוציא עוד פרויקטים, עוד פרויקטים. ברגע שהקטר יתחיל לזוז, יהיה הרבה הרבה יותר קל. תראו מה קרה בחדרה. חדרה הייתה עיר שהייתה מסתובב שם, והיא הייתה מתקנת בחיפה. היא הייתה כלום לעומת חיפה, ופתאום בוצע שם בנייה בהיקפים גדולים בשנים האחרונות, והיא הוציאה אנשים מהמרכז שאמרו, שאפשר לגור גם בחדרה. האוכלוסייה התחזקה, המסחר התחזק, חיי העיר התחזקו, הכלכלה התחזקה.
חדרה חדשה ממערב לכביש.
אני אומר לך שחדרה, אחד הדברים שהשתנו שם מעבר לתפיסה של ההנהלה, זה המהנדס שיש שם, שהוא עם ראש פתוח, ראש גדול, ואגב, הוא חיפאי.
כן. אנחנו מתעדרים בכל התותחים שעושים את העבודה שלהם במקומות אחרים.
שעשו במקומות אחרים, אלוואי ויהיה גם פה ראש גדול באופן הזה. ואני אומר לך דבר נוסף, אני רוצה להבין ממך, איך אתה מרגיש את אותו שינוי שבא לידי ביטוי בקדנציה הזו, בהנהלה הנוכחית? עומר, אתה איתנו?
יו"ר הוועדה המקומית, שרית גולן, עורך
הדין שרית גולן.
שרית גולן, אישה חרוצה מאוד, ממוקדת מאוד, נפגשת עם יזמים, קולטת בצורה מאוד מאוד מהירה, מראים לתוכניות אדריכליות, היא שמה את האצבע בדיוק על מה שלא בסדר, אומרת, היא לא מתביישת, היא לא משרתת אף אחד חוץ מאת הציבור, ויזם שיוצא ממנה מבין בדיוק, גם אם הוא לא תמיד מרוצה, מה צריך לעשות כדי שזה יקרה, ללכת לעבוד, והיא גם קובעת יעדים, היא אומרת, מנחה את הצוות, בעוד שבועיים אומרה לי תוכנית תנועה עדכנית, כי אני רוצה שדברים יקרו, והתחושה הזאת, שפתאום יש מישהו שגם מאוד רוצה, גם מאוד ענייני, בשבע וחצי בבוקר כבר היא פותחת את המשרד,
זה לא
יאמן,
תשמע, זה תפקיד שהוא תפקיד התנדבותי, לא היה פה אחד מהבחירות, שלא הלל ושיבח את החריצות ואת העבודה שלה, עשתה פשוט, אנחנו בעיצומה של מהפכה, בתחום הנדלן, בעיר חיפה, שנרקמת לנו מול העיניים, קורית כל רגע, ובהחלט אפשר לזקוף את זה לאורך הדין שרית גולה.
כן, חד וחלק, כמובן, גם הצוות הנוסף,
כולם.
כשהם מרגישים שהראש...
אנחנו מדברים על כולם וצוות מצוין, אורנה זה מי שמנהלת את כל התחום של ההתחדשות
העירונית,
אורנה מור, אבל כשנותנים להם כלים, נותנים להם ביטחון, נותנים להם את הגב ואת יעדים, אתה רואה את זה קורה.
אני חייב שנייה, אל תקפוץ, אל תקפוץ, זה לא בשבילך. אני שואל בשביל המאזינים. יש, תראה, השיח הציבורי לטוב או לרע, כבר הרבה שנים הוא כזה, שאנשים שומעים פוליטיקאים ויזמים, יושבים ביחד בחדר, הם מדמיינים שחיתות, הם שומעים, או נרקמים שם דילים ועסקאות ווואי ווואי ווואי, אז בוא תתייחס לסיפור הזה רגע.
תראו, בהתחדשות עירונית זה לא כל כך קורה, ואני אסביר למה. קבעה המדינה די מזמן תקן, תקן 21, תקן שמאי, השמאי הממשלתי הכין תקן, וקבע עוד יותר מזה גם תיקון לתקן, תקן 21.1, זה תיקון, שקובע מה הרווח היזמי שצריך להיות. ואז אין מצב שהיזם, בזכות איזשהו קשר כזה או אחר, יצליח למנף את עצמו ולעשות במתחם מסוים 30% או 40%.
אוקיי.
קבעו למשל שבאזור חיפה, הרווח היזמי צריך להיות 17%. אוקיי. ושם זה מתכנס. השמי של היזם מכין דוח, הדוח הזה הולך לוועדה המקומית, גם לוועדה המחוזית יש שמי, ועוד לא נתקלתי אפילו לא בפעם אחת, שבכל הדיונים האלה לא הפחיתו עוד ליזם, ממה שהוא היה מבחינתו ברצפה, עוד לא הפחיתו אותו והורידו אותו אפילו ל-15% ו-14%. בואו, שלסבר את האוזן, פחות מ-12% לא יהיה לו ליווי בנקאי.
זה תלוי אגב גם ביזם, ויש כאלה שגם ב-15 עונים רגע נורות אדומות, ואז הליווי הבנקאי יוצר, סטופ, אין פרויקט. עכשיו קוראים גם מהלכים הפוכים. כמו שראינו בקריית ים, שבהם דותן דרי, השמי דיירי, שמי מטעם המינהל, אמר, חבר'ה, אין פה רווח כלכלי מספיק נאות, אבל יש אינטרס לכולם, למדינה, לרשויות,
שהפרויקט
יצא לדרך בגלל האופי של המקום, הדיירים וכו'. המינהל מכניס יד לכיס, זה ההחלטה של בית המשפט.
נכון,
המחוזי בחיפה, המינהל מכניס יד לכיס ומשתתף יחד עם העירייה במימון הפרויקט הזה.
כן,
וזה קורה גם הפוך.
עוד משפט, שלפני שנתיים היה כנס של התחדשות עירונית, ביקשו ממני מהמשרד להכין איזושהי מצגת, וקראתי לה פינוי בינוי היום שלפני, וצירפתי את הדוח של מבקר המדינה דאז, השופט המנוח לינדן שטראוס, מ-2011, הוא הכין דוח מיוחד, הוא כתב שזה מצב חירום, והוא ניתח את כל המחקרים שנעשו, איזה אסון הולך להיות שהבניינים האלה יקרסו.
הוא דיבר אז על רעידות אדמה.
על רעידות אדמה, ב-2011.
והיום, כן, זה לא משהו שהוא חדש.
והוא הצביע איך המדינה תקרוס עם זה. עכשיו, אם חלילה יקרה לנו אסון, הכל יקרה נורא מהר.
אנחנו רואים איך הדברים מתחדדים איתי, כאשר אנחנו בחשיפה מצפון לעניין הביטחוני, שהוא רק מתגבר את החשש הבטיחותי של רעידות אדמה. לצערי הרב, זמננו הסתיים, אבל אני רוצה לבקש ממך, וגם ממאיה, להישאר איתנו עוד קצת, משום שהמרואיין הבא שלנו, מרואיין שיהיה מאוד מעניין לדבר איתו, שמאי דותן דרי. אז אנחנו נצא לפרסומות, תחזרו אלינו.
עכשיו ברדיו חיפה, נדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל, מגיש עורך הדין אושרי שלוש.
בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, חזרנו אליכם, נדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל ברדיו, באפליקציה שבפייסבוק של רדיו חיפה, איפה שרק תרצו, אנחנו איתכם, כל מה שחם, כל מה שחשוב, השבוע בעולם הנדלן, ארצי והחיפאי. אנחנו אומרים שוב בוקר טוב לעורך דין איתי פריד, ממשרד עורך דין רון ברנט, ועכשיו שמחים להגיד בוקר טוב לשמאי המקרקעין דותן דרעי, בוקר טוב לך.
בוקר טוב חברים וחברות, מה נשמע?
שלומנו מצוין, דותן הגדול, בראיון הקודם שעשינו לך, שברת את הרשת.
לא, אנחנו מנסים לקיים חיים גם בתקופה הזאת, חייבים לתת לגלגל להסתובב.
חייבים, אין ספק. דותן, מה נשמע?
בסדר גמור, זימנתם אותי בבוקרו של שישי, אני לרשותכם.
אז אנחנו רוצים לשאול אותך, לטובת המאזינים שלנו, אדם שכל כך מנוסה בתחום השמאות, ובטח בייצוג של דיירים, וגם במקרים מסוימים של יזמים, שמה, בפרויקטים של פינוי בינוי, תן לנו ככה על קצה המזלג את תפקידו של השמה דיירים.
שמה הדיירים, כן. הבנתי. 60 שניות, שהרי יש... אנחנו רוצים להעביר את המסר של שמאי המקרקעין,
כן.
לציבור.
לא, דווקא המסר שאני מבקש ממך הוא לא לשמיים, כי הם כבר מכירים. לציבור.
ברור, לציבור.
כן, אבל המסר השמיים לציבור.
אוקיי, אז קדימה.
בדיוק. יש את שמי המקרקעין מטעם היזם, עליו אנחנו לא נדבר היום.
נכון, מטעם הדיירים.
מטעם הדיירים, מה שנקרא שמי בעלי הזכויות, בעלי הדירות הישנות, מה התפקיד שלו? אני מתמודד עם זה, השכם והערב, המשרד שלנו, בנושא הזה, מול הפרויקטים שמתהווים, הרבה גם מול משרד אורטין ברן ואיתי פריד, שהם באמת בקיאים מאוד, ואנחנו עושים איזון חוזר בידע שלנו הלוך ושוב. תראו, היה תהליך מאוד מעניין בנושא הזה. בעבר, התפקיד של השמי, שמי המקרקעין, מטעם הדיירים, היה די טכני, היה די שולי. וקודם כל, מבחינת הטיימינג, העיתוי שלו, הוא נבחר השמי ממש בשלב המתקדם של התכנון, ממש בסוף, איך אומרים, לפני גזירת הסרט, היה עושה איזושהי חווה דעת שמיית, שהיא בגדול בגדול די בסיסית, והוא היה שמי מטעם היזמים, וזהו, ומשם עשו בדרך כלל הגרלה של הדירות לדיירים, מי שמגיע ראשון, ונושא של הקפצה של קומה או שתיים מעבר לקומה הנוכחית, זה היה מאוד מאוד בסיסי, וזה יצר בעבר תחושה קצת של מועקה אצל הבעלים, שרובם מבינים, יודעים, הרי במדינת ישראל כולם אינטליגנטים, כולם יודעים נדלן, כולם שמאים, כולם עורכי דין, כולם חכמים, ולכל אחד יש דעה, וכל אחד יודע מה הנכס שלו שווה יותר משל השכן, וזה יצר מתיחויות, זה יצר רצון לגילוי נאות יותר עמוק, לעבודה יותר מקיפה, ועורכי הדין שהם מובילים את התהליך הזה מול היזמים, הרימו את הכפפה והעבירו את השרביט לשמאים, שמאי המקרקעין, שיעשו עבודה הרבה יותר רצינית, הרבה יותר עמוקה, וזה מה שקורה היום. לא רק, קודם כל השמאי נבחר בשלב די מוקדם, לפני שהחוזה המחייב נסגר בכלל, לא בשלב מאוחר כמו בעבר, לא רק שהוא עושה את העומדן של הדמי שכירות לדיירים בתקופת הפינוי, שהוא מטעם השמי של הדיירים עצמם, לא מטעם היזם כמו שבעבר, היוצרות התהפכו, ויש דגש על בחירת שמי שהוא מיומן, שהוא בעל נפח עסקאות גדול, שהוא בעיקר מקומי, שיש לו יתרון גיאוגרפי באזור הרלוונטי, שאף אחד לא יכול לבוא ולהגיד, הוא לא מכיר, הוא לא בקיא, הוא לא יודע את הניואנסים, הרי מי שיודע בחיפה לפעמים יש פער של 20-30% בין גדה אחת של רחוב לגדה שנייה של הרחוב, ואיך אומרים, זר לא יבין. אז הדיירים מצפים לראות את הניואנסים האלה, את הבקיאות הזאת, וזה קורה בפועל. מעבר לזה, השמי עושה את הניקוד והדירוג של הדירות לדיירים בינם לבין עצמם, לפי פרמטרים שמיים.
כמו, יש, תפרט כמו, קצת.
אני קצת אפרט. יש כמובן דירות שהן תחתונות ודירות שהן עליונות נוכחיות, יש מיקומים שדירות עליונות רואות נוף ויש להם יתרון.
נוף ים.
נוף ים, שזה פרמטר.
האם כל באמת... נקודה כחולה היא נוף ים?
בדיוק, לפעמים תיקח את טבריה או תיקח את חיפה באחד המפנים שלה, לא תמיד העניין הזה הוא מהווה שיקול משמעותי, ולפעמים דווקא באזורים חלשים מאוד, הקומות התחתונות, בגלל נושא של בטיחות ובגלל נושא של נגישות, יש להם ניואנסים אחרים לחלוטין מקומות אחרות. כמובן נושא של תחזוקה, כמובן נושא של כיווני אוויר, בשיקונים לפעמים הדירה, יש כמה כניסות, הדירה הפינתית, יש לה שלושה כיווני אוויר ולא שני כיווני אוויר כמו יתרת הדירות האמצעיות, קדימה ואחורה.
שיפוט שהוא עשה בתוך הבית לאחרונה.
שיפוט שהוא עשה, נכון, איך אנחנו מביאים את זה לידי ביטוי, ואין לזה סוף, כי האם הוא החליף ברז של חמאס כזה או אחר, אנחנו לא יכולים להגיע לרמת הבורג. אז צריך להסתכל על זה בראייה באמת רחבה, ולפעמים זה יותר קצת קושי. דבר נוסף שהשמי מצפים ממנו היום, בגלל שאנחנו בתנאי אי ודאות, יש תכנון והיזם עדיין לא יודע כמה יחידות הוא יקבל. Mm-hmm. הוא מבטיח תמורות לדיירים, והדיירים לפעמים עושים חוזה שהוא דיפרנציאלי, שהוא גמיש. Mm-hmm. שאם למשל מפחיתים ליזם יחידות, אז יש איזשהו פנלטי, איזשהו כנס לדיירים, ולהפך, אם היזם פתאום מגיע לשיעור רווחיות פנטסטי, והשמי מטעם הדיירים, שעל זה אנחנו מדברים היום, הוא בוחן את הדוח של השמי מטעם היזם, דוח תקן 21, והוא רואה האם שיעור הרווחיות הוא מפליג, האם הוא עובר מעבר לסביר, ואז יש איזשהו מרגנון של חלוקת רווחים. את התמורות כבר לא ישנו, כי התכנון כבר די נעול, אבל היזם מגדירים בחוזה הרבה פעמים שדרוג של הדירות, הגדלת תקופת תחזוקה על חשבון היזם. יש הרבה סעיפים כאלה שעורכי הדין הבקיעים כבר יודעים לשבט כמו יעלומים קטנים בתוך החוזים, והדיירים שבוחרים את עורכי הדין הנכונים, ואני אגיד בצניעות גם את השמיים שבקיעים, אז לפעמים יוצאים נשכרים באופן דרסטי, וגם נותנים איזשהו שמירה ליזם. בסופו של דבר, הדיירים לא רוצים שהיזם יפסיד ויפגע, אז עושים איזשהו משהו שהוא נותן גידור לשני הצדדים, וזה דבר מאוד מאוד קריטי. ונקודה אחרונה, ומעניינת ובוערת, ואולי תקראו לזה סקסית, שאלה מי מסתכל על זה, הרבה פעמים יש דירות שנבנו עם תוספות בנייה ללא היתר, ופה מתחיל מחול שדים גדול מאוד.
לגמרי.
ודווקא בשכונות ישנות זה נפוץ.
כן.
בדיוק.
והם מבחינתם, זה הבית שלהם, לא מעניין אותם, זה הבית.
נכון.
ולפעמים הבנייה היא של 30 ו-40 שנה, ופשוט תיק הבניין עבד מהעירייה, וזה לא אומר שאין רישוי לדבר הזה, ואפילו העירייה מוכנה לנפק איזושהי אסמכתה, שאין לה בעיה עם הבינוי כפי שהוא, למרות שלא מוצאו את היתר, ולפעמים זה משהו די טרי, ועד כמובן לא נותנים פרט למעבל, מה שנקרא. אבל פה יש מקדמים שנותנים לתוספת הזאת, שזה מתחיל מ-0, כתקן 21 בגדול, לא נותן לזה ערך, לבנייה ללא היתר, אבל לפעמים זכויות הבנייה אפילו של התוספת הזאת שוות משהו, אז אנחנו לא, זה על קצה המזלג, איך שאומרים בקליפה.
תודה, אני רוצה רגע לסכם.
נשמע סוגיה מטורפת מה שהוא אמר עכשיו,
כן, לגמרי. דותן, אני רוצה לסכם, גם איתי וגם אני, די נחשבים מנוסים בתחום הזה של ההתחדשות, בטח באזור הצפון, ואנחנו אומרים לכל אלו שהם בעלי דירות ומאזינים לנו, והולכים, הדירות שלהם הולכות לפרויקטים של פינוי בינוי. תעמדו על כך שכפי שאתם בוחרים נציגות, וכפי שאתם בוחרים עורך דין דיירים, שמהתחלה ילווה אתכם גם מפקח, ולא פחות חשוב, אולי יותר חשוב, זה שיהיה שמי מטעמכם, מטעם הדיירים, שגם את עורך הדין מטעמכם ילווה אפילו בשלבים הראשונים. מאוד מאוד מאוד
חד
חשוב.
וחלק. חד וחלק. כדותן פתר לנו הרבה מאוד,
הרבה מאוד
מצבים,
אנחנו רואים,
ויצר אמון בין הצדדים, כי הוא בא עם האמירה שלו הנכונה, המדויקת, החדה, עם פתרונות מאוד יצירתיים, והרבה פרויקטים לא יוצאים לדרך בלי היד של דותן שליצ'ה את הדברים, ונתנה לכולם להרגיש שלא דופקים אותם ברמה השמיים.
האיזון החוזר, זה כל כך דרמטי, דווקא זה שנותן לך מהצד השני את הקונטרה, אבל שהיא הקונטרה הנכונה שמקדמת את הדברים.
דותן, לצערנו תם זמננו, אז דותן דרי, שמיים מקרקעין, המון המון תודה לך, שיהיה בשורות טובות ושבת שלום.
תודה לכם,
שבת שלום.
נדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל.
עורך דין הלן דופמן, יושב ראש עמותת שומרים על דניה, דניה הירוקה, הסיפור שאינו נגמר.
מה העניינים, הלן?
בוקר טוב, מה שלומכם?
הלן, אנחנו ממש בהלם. הסיפור לא נגמר, די כבר, די, תגידי לכל החבר'ה של דניה.
חושי אמר שבוע שעבר שאתם גם תגיעו להג אם צריך.
להג, החבר'ה האלה לא עוצרים.
תראה, תשמע, בסופו של דבר, אנחנו נשארים אקטואלים, מה לעשות?
כן, כן, אז בואי תשתפי את המאזינים שלנו, למה עניין דניה הירוקה נשארים אקטואלים? הרי היה לנו כאן רעיון ואייטמים, שבית המשפט העליון אמר את דברו, ואישר סוף סוף ליזמים להתקדם עם הפרויקט. ומה עכשיו?
נכון. היה לנו בעצם נחזור טיפה אחורה.
כן.
מה שקרה זה שאנחנו היינו בבית המשפט המחוזי, ובית המשפט המחוזי אמר שלא נבחנה באמת הסכנה כמו שצריך, כל הטיעונים שאנחנו טוענים לגבי הסכנה חלילה בצורך בפינוי השכונה. אנחנו מכירים את שכונה דניה, אנחנו מכירים את הכרמל, אנחנו מכירים מה קרה פה, ובית המשפט המחוזי בעצם מחזיר את הדיון לוועדה המחוזית, ואומר לוועדה המחוזית, לא בדקת כמו שצריך, ולא נעשו הבדיקות שהיו צריכות להיעשות בהקשר הזה.
טוב. ואז?
ולאחר מכן, הוועדה המחוזית, לכאורה, מקיימת איזה שהן בדיקות.
למה לכאורה?
למה לכאורה? כי אם הוועדה המחוזית באה ואומרת, התוכנית הקיימת משפרת את מצב, את מוכנות השכונה לסכנה, כי במסגרתה עושים שביל חיץ.
אז זה שהתוצאה של הבדיקה שלהם לא מצא חן בעיניכם, לא אומר שהם לא בדקו.
לא, אבל אם אומרים, אם בית המשפט המחוזי אומר, בואו נבדוק את ההשפעה ואת המוכנות של השכונה לפינוי.
כן.
והתשובה לזה, זה יעשו שבילי חיץ, ובמידת הצורך אפשר לפנות את השכונה באוטובוסים. מה הקשר בין השניים?
אוקיי, אז מה קבעו במחוזית שמאשרים את זה?
בוועדה המחוזית קבעו שמאשרים את זה, חזרנו לבית המשפט המחוזי, שבאמת אמר, כפי שאני אומרת כעת,
כן.
ואני גם לא היחידה שאומרת את זה, גם הוועדה המקומית חיפה, וגם
העיריית
חיפה תומכים בעמדה הזו, שהבדיקה של הוועדה המחוזית לא עונה על דרישות בית המשפט המחוזי.
זאת אומרת, בית המשפט המחוזי שם להם מה שנקרא ברקס בעניין הזה, לוועדה המחוזית, והגענו, היזמים פנו לעליון. העליון בוחן את הדברים, ומקבל החלטה לעצור את ה... לאשר להם את הפרויקט, זה רק לאחרונה. והנה בינתיים היו בחירות, ונבחר ראש עיר שיש לומר שגר בדניה, ועכשיו הדיירים מבקשים דיון נוסף, והעירייה מצטרפת לבקשה, אמת?
אוקיי, אבל מה, אני קצת לא הבנתי את הרעיון של התקיימו בחירות, ויש ראש עיר שהוא, ראשית,
מה, אמרתי משהו לא נכון?
לא, אני אסביר את הדברים. ראשית, יון היו...
היום העירייה מצטרפת לבקשה שלכם?
אבל העירייה הצטרפה והייתה בעמדתנו.
כן, גם כאן השתרפה בהם.
גם לפני? אז אני חוזר בי.
בוודאי.
אז חשבתי הפוך שהיה. אז אני, סליחה, אני חוזר בי.
ממש לא. עינת קליש...
היה אותו דבר?
כבודנו כל המונח אמרה בכל מקום...
אז היום הרשות המקומית תומכת בבקשה, זאת אומרת, הם למעשה תומכים בדיירים שגרים בדניה ומתנגדים לפרויקט, אמת?
העירייה והוועדה המקומית התנגדה גם בקדנציה הקודמת וגם בקדנציה הנוכחית, מסיבה אחת פשוטה, שהיא אומרת...
בטיחות.
בטיחות, היא אומרת, המצב הקשר בדניה כבר היום הוא כל כך חמור, ואם התוכנית...
תוסיפו עוד דיירים, זה יהיה חמור יותר.
אבל בית המשפט העליון פסק, זה לא סוף פסוק?
לא, הם מבקשים דיון נוסף.
על מה?
אנחנו מבקשים דיון נוסף.
הנה, נשאל את אלה.
על מה? הנה, אני פה. אנחנו מבקשים דיון נוסף, כי למעשה אנחנו אומרים שני דברים. ראשית, כולנו מכירים את הטיעון הזה... של הרשות או בית המשפט לא יתערב בשיקול הדעת התכנוני של מוסד התכנון. אז למעשה זה הטיעון שתמיד ככה עולה, אבל אנחנו צריכים להבין שההחלטה של בית המשפט המחוזי שצריך לעשות בדיקה, והבדיקה הזאת שלדעתנו לא יושמה, ולא רק לדעתנו לא יושמה, בפועל לא יושמה, היא החלטה קודמת. ואנחנו צריכים לקחת בחשבון, שבטח בימים הללו, ואני לא צריכה לספר לכם על הסכנה שהעיר חיפה מצויה בה, ולאופן שבו התושבים המדהימים ש, של חיפה נרתמים ועושים ומתקבצים בכיתות כוננות ועושים את ההתארגנויות.
אלן, שנינו עורכי דין. שנינו עורכי דין. מה הסיכוי או הסבירות שבית המשפט העליון יעתר לבקשתכם לדיון נוסף? להערכתך, כמובן.
תראה, אני, להערכתי באופן אישי, אני אומר שני דברים. יש פה שתי סוגיות שהן מאוד מאוד חשובות. ראשית, ברמה המשפטית, ואם אנחנו מדברים כעורכי דין, אז שוב, ההחלטה שעליה אנחנו מדברים היא החלטה שניתנה כבר על ידי בית המשפט המחוזי, ומה שאומר בית המשפט העליון במסגרת פסק הדין שלו, פחות או יותר, וזו הטענה שלנו גם, שבגלל שהוועדה המחוזית היא רשות, היא יכולה לקיים פסק דין של בית משפט המחוזי בהתאם לשיקול דעתה, ולא בהתאם להוראות פסק הדין.
לא, לא זו השאלה. מה דעתך הסבירות שהתקבל הבקשה לדיון נוסף, גבוה או נמוך?
אני חושבת שהסיכוי הוא גבוה, ודאי בימים בהם אנחנו נמצאים, שהטיעונים שלנו עוד יותר מקבלים משנה תוקף.
אז נמשיך לעקוף, תשמע, מעניין, הולך להיות מעניין.
יש עוד גם את הסיבוב בוועדה המקומית שתצטרך להוציא היתר, אז היא תוכל לתת תנאים להיתר שהם יהיו כאלה שיהיו קשים, שזה עד שנראה שם הבלוקים יעברו הרבה שנים.
שוב. גם אנחנו מדברים פה על סיכון כזה שהוא לא יכול להמתין לשלב היתר.
הבנתי.
עורך דין הלל דורפמן, שומרים על דניה, שבוע שומתה שומרים על דניה, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי המאבק המרתק הזה, ושיהיה לך שבת שלום.
שבת שלום, יקירה.
שבת שלום ושקטה, ושכל אחינו יחזרו הביתה ממהרה. אמן.
אמן ואמן.
פרסומות וחוזרים.
עכשיו ברדיו חיפה. נדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל. מגיש עורך הדין אושרי שלוש.
בוקר טוב, חזרנו אליכם, נדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל. אנחנו ברדיו, באפליקציה, בפייסבוק, ביוטיוב. אם פספסתם משהו מהרעיונות המרתקים שקיימנו קודם, תוכלים להיכנס לאחת המדיות האלה ולהתעדכן. ועכשיו, שמחים להגיד בוקר טוב לליאת דנינו, משנה למנכ״ל חברת אלמוגים. בוקר טוב ליאת.
בוקר אור לכם.
בוקר טוב, חברה יקרה. אנחנו, תקשיב, אנחנו עשינו תקלה ענקית עם ליאת. היא הייתה אורחת אצלנו, וזה היה בדיוק הפעם שבה נפל החשמל ולא הייתה לנו כאן, זה קרה מזמן, אבל אנחנו חייבים לתיקון על העניין.
זאת אומרת שגם צריכה לבוא לאולפן עוד פעם, אני חייב להגיד.
כן. סגור, אני אגיע, מתי
שתגידו. אנחנו נדבר עם קרן ונתאם איתך.
מצוין.
מה העניינים?
נפלא, חוץ ממצב מדינתנו, הכל טוב.
ברמה האישית אנחנו שואלים והכל סבבה, אז גם עם אלמוגים הכל טוב, ואנחנו מתבשרים על יציאה לשיווק של שלב השוק חופשי בפרויקט אור ים, פרויקט מדהים. תספרי לנו קצת על המיקום שלו, על תמהיל הדירות, מה הולך להיות שם וכו'.
למעשה אנחנו מאוד אוהבים את אור ים, וזה הפרויקט השני שלנו, זה השלב השני. בשלב הראשון כבר החלפנו.
כן.
יש לנו שם 253 משפחות שמתבוררות כבר כמעט שנה, ורכשנו קרקע נוספת ל-208 יחידות, בחמישה בניינים, במיקום מנצח, מושלם, באמת במיקום הכי טוב באור ים, וזה באמת מקום מבורך.
אגב, מי שנוסע על כביש החוף רואה את השלטים של אלמוגים, וזה מדהים, זה באמת ממש, אתה יודע, אתה נמצא אמנם שייך לאור עקיבא, אבל אתה כפסע מקיסר.
נכון.
זה מדהים.
תראו, זה שכונה חדשה יפהפייה.
זה נראה כמו עיר חדשה.
לגמרי,
עיר חדשה. זה בדיוק העניין. אנחנו קוראים לאחות הצעירה של קיסריה. הגיעו לשם משפחות באמת מירושלים, מקיסריה.
מקיסריה עצמה, אני מכיר, כן.
בוודאי, ילדים.
לגמרי, חבר'ה צעירים, משפחות וכו'.
ירושלמים שרוצים לגור קרוב לים, זה באמת קרוב לים, במחיר אבלבול, ביחס לערים אחרות בארץ קרובות שקרובות לים. ובאופן כללי, אור ים משמשת כאבן שואבת להרבה אנשים מאזור השרון, מהצפון, שרוצים קצת להתקרב יותר למרכז, עם שירותים קהילתיים ברמה גבוהה מאוד, השירותים הקהילתיים, פארקים בכל מקום, מרכזי קניות שכבר פתוחים, ובאמת זה לא מקום ככה על הנייר, אלא זה מקום שיש בו חיים שוקקים, והתכנון של
המיקום הוא פנטסטי.
המיקום, וגם התכנון שהרשויות עשו שם הוא באמת נכון. הבניינים מפוזרים נכון, ביניהם יש גינות, פארקים אקולוגיים, באמת, באמת יפה, פינת חמד יפה יפייה. אנחנו למעשה כבר התחלנו לבנות 5 בניינים חדשים של 9-12 קומות, של דירות 3-3.5 ו-5 חדרים.
איזה יופי.
באמת יופי של פרויקט. וכבר, כמו שאתה רואה, ואושר לשמחתי מייצג אותנו שם, עובד מאוד יפה הפרויקט. הוא ימשיך לעבוד, וזה באמת פרויקט מבורך. אנחנו מאוד אוהבים.
תגידי ליאת, לא חסרים שם כבר, אמרתם שאת השלב הראשון אתם החלסתם, ולא חסרים שם כבר מבני ציבור עובדים, קיימים, ולמעשה שכונה שהיא פעילה?
בדיוק, לא חסרים, לא מרכזי קניות, לא מרכזי חינוך, גני ילדים, בתי ספר, הכל חדש. לי זה מזכיר את מודיעין או את חריש, ערים חדשות שהוקמו בזמנו. זה הכל היה כבר קיים, אז זה ממש עונג טרוף לבוא לגור במקום כזה.
איזה יופי.
וזה לבוא לגור במקום עם אנשים כמוך, כמוני, שרוצים חיים טובים ושקפים ואיכותיים, וזה באמת ברמה אחרת ושונה.
ועדיין ברמת מחירים ששווה לכל כיס.
בדיוק, 3 חדרים, זה מתחיל בסביבות 2 מיליון, שזה דירות חדשות של 88 פלוס מרפסת, עם חנייה. ברוב הדירות גם יש מחסן, והמפרט שלנו, אתם יודעים, אנחנו גם בונים לעצמנו, או בונים ברמה מאוד איכותית וקבועה. אנחנו לא מוכרים שירותי ביצוע לחברות אחרות, אנחנו לוקחים אחריות מלאה על כל הפרויקטים שלנו.
כמה זה חשוב?
מאוד, מאוד. זה אחד הפרמטרים הכי חשובים היום בענף, האנשים מתחילים להבין את ההבדל, אנחנו גם מעצבים את הדירות, יש לנו אדריכלית פנים בתוך הבית, בתוך החברה, שעוברת דירה דירה, ממקמת כל פריט במקום הנכון, ואנשים רואים את הערך המוצא. יש לנו קולקציות עיצוביות שדיירים יכולים לרכוש לפי הסגנון האישי שלהם, ובאמת אנחנו משתדלים לתת ולעשות דברים שהם באופן שונה, איכותי, ולשמחתי הקהל מתחיל להבין את זה.
תגידי, יש עכשיו למאזינים כן, למאזינים שלנו ששומעים אותנו ומתעניינים ברכישת דירה, איך הם יוצרים קשר ועם מי?
איתנו מגיעים לאתר, למשרד המחירות.
יש שם משרד מחירות במקום?
בוודאי, או לאתר שלנו, אלמוגים COIL, או לכוכבית שלנו, אנחנו באמת available בכל מקום, כוכבית 5330, אנחנו שם.
יש כרגע מבצעי מחירה בפריסל?
מתאימים את החבילות, אנחנו עכשיו התחלנו את המחירות, אז בטבע הדברים המחירים הם אטרקטיביים, יש עטבות מימון, אנחנו באמת מנסים לעזור ללקוחות בתקופת הוודאות הזו עם הריבית, שאף אחד הוא גבוהה, שאף אחד לא רואה מתי יהיה לסוף. וכל לקוח אנחנו באמת תופרים טיילור מייד, חליפה אישית שלו, מה שמתאים לו בהתאם לצרכים שלו, אם יש להם דירה, מתי הם מתכוונים למכור אותה, אם אין להם דירה, הם גרים בשכר דירה או אצל ההורים, באמת כל אחד זה משהו אחר.
מעניין.
במיוחד בדירות של 3 חדרים, זה לחבר'ה צעירים, 5 חדרים זה יותר משפחת דיור, אז לצאת סתם ובכותרת להגיד ניסה לו, אנחנו אוהבים לעזור ללקוחות שלנו, כי אנחנו מאוד אוהבים אותם. ועוזרים להם במה שאפשר לפי הצרכים שלהם.
לחברת אלמוגים, חברה ציבורית, שקופה, חוסן כלכלי, קיימת כמו שאמרה ליאת 40 שנה, היא זו שעושה גם את הביצוע. אז מאזינים יקרים, אתם מוזמנים כמובן להיכנס לאתר או להגיע למשרד המחירות.
בחד משמעית הלוקיישן מדבר בזכות עצמו, אתה נוסע על כביש החוף, אתה רואה את זה, אין ספק שזה מיקום סופר 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 אטרקטיבי.
ובנדלן מה חשוב? לוקיישן, לוקיישן, לוקיישן. ליאת דנינו, משנה למנכ"ל חברת אלמוגים, המון המון תודה, היה כיף לדבר איתך, שתהיה שבת שלום.
תודה.
אושרי!
כן.
תוכנית מרתקת, אבל זה כבר שגרתי.
כן, תודה.
נגיד תודה ליקיר דניאל, הטכנאי המקסים שלנו, לעומר מוזר, המפיק שכבר רכש שתי דירות באור ים, לאלכס קוגן על הדיגיטל, לך אושרי.
תודה רבה לך גיא, תודה למאזינים, נתראה שוב בשבוע הבא ושתהיה שבת שלום.
נדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל.